זבחים דף צדיק וו, מתחילים בעזרת השם, דף צדיק עמוד ב', 13 שורות מלמטה. מעשה בתנור. היה תנור בזמן הגמרא, שבעליו החליט להכין בו מאפה משובח. מה הוא עשה? לקח זנב של כבש, הוציא ממנו את השומן, ומרח אותו על הדפנות של התנור מבפנים. ואחר כך בא לאפות בו לחמים, והתוצאה הייתה צריכה להיות מאוד מאוד טעימה. אבל מה? יש פה בעיה. מה הבעיה? מספר את הגמרא, ההוא תנורה, היה פעם איזשהו תנור, דעת חובי תיחיה, תחו בו, רש"י כותב, שזה היה מין טיגון שעושים מלחם. תיחיה זה מין טיגון שעושים מלחם. איך הולך המתכון? תשין התנור בעלייה, מורחים על התנור שומן של זנב של כבש, ואחרי זה אופין את הלחם אחר שתחוהו. וככה הולכים אופים לחם אחרי ששמו את השומן הזה. זה לחם בשרי. שומן של כבש. טוב, אומרת הגמרא, אסרה רבא ברעילאי למחלה לרפתה לעולם. רבא ברעילאי שמע מזה, קרא לבעלים של התנור, הוא אומר לו, תשמע אדוני היקר, אתה חביב לי מאוד, אבל אסור לך לאכול את הלחם הזה, לעולם. רש"י כותב מה זה לעולם, אפילו עסיקו ועפו בו. גם אם אתה תסיק את התנור אחר כך עוד פעם ותופה לחם עוד פעם, אלף פעם, הלחם שאתה תופה בפעם האלף, גם אותו אני אאסור לך. דכסבר אינו יוצא מידי דופיו. סבר רבא ברעילאי שאותו תנור נשאר אסור, והוא תמיד הופך את הלחמים להיות בשריים, אבל מצד זה שאנחנו חוששים שמא יבואו ויקחו את הלחם הזה ויאכלו אותו ביחד עם חלבי, כי אנשים רגילים שלחם זה פרווה, הלך רבא ברעילאי ואסר את כל מה שיוצא מהתנור הזה, שהוא הופך להיות בשרי. מה היה ההמשך של הסיפור? אומרת הגמרא, הוא אסר לאכול את זה אפילו במלחה. היהודי רוצה לקיים את המשנה, פת במלח תאכל, לאכול את הלחם הזה במלח? אין! מלח זה גם פרווה. אז הוא יאכל בשרים פרווה, מה קרה? לא! אסור לאכול את הלחם הזה, אפילו לא בדבר פרווה. דיל מעטי למאכלה בקוטחה. הוא חשש שמא בן אדם יבוא לטבול את הלחם הבשרי הזה בתוך סוג של מטבל שהיה נהוג בזמנם, שקראו לו קוטח. היה עשוי כל מיני דברים, לא משנה כרגע התפריט, אבל זה היה חלבי, זה מה שברור. חשש שמא יאכל בשר בחלב, אז הוא אסר לגמרי לאכול את הלחם הזה. אנשים יכולים להתבלבל, כי הם לא יודעים שהלחם הזה הוא בשרי. בסדר. ממשיכה הגמרא ומספרת. מי טבעי, שאלו התלמידי חכמים את רבא ברעילאי, יש לנו שאלה עליך, על הפסק שלך. המשנה, כן, משנה לכאורה. המשנה אומרת ככה, אין לשין את העיסה בחלב. אסור ללוש בצק ביחד עם חלב, אסור לעשות לחם חלבי. ואם לש, כל הפת כולה אסורה. הוא עבר על התקנה של חכמים והוא כן עשה לחם חלבי. הלחם יהיה אסור. למה? מפני הרגל עבירה. רש"י כותב שלא יאכל הפת עם הבשר. חוששים שאדם יבוא לאכול לחם, הוא חושב שזה פרווה, ביחד עם בשרי. אותו דבר, כיוצא בו, אין תשין את התנור, מדובר פה על תנור, בעלייה. ואם תש, ואם הוא כן, לא למרוח שומן על תנור, בשביל לאפות בו אחר כך לחם, ואם כן מרח בו שומן, ואם תש, כל הפת כולה אסורה עד מתי? לא לעולם, כמו שאתה רבא ברעילאי אמרת, אלא רק עד שיסיק את התנור, זהו. הלחמים באמת שהיו בנגלה בפעם הראשונה, באמת נאסרים, הם בשריים, יש חשש שיבואו לאכול אותם עם חלבי, זה נראה פרווה, בסדר, אסור. אבל אחר כך, אחרי שהסיקו את התנור, זה סוג של ליבון, ועכשיו יהיה כן מותר זה יוצא מדי בשריות שלו, ועכשיו הופך להיות פרוור בחזרה התנור. אפשר לפות בו את מעכשיו ועל הלחמים, ככה כתוב כאן במשנה. אומרת הגמרא, טיובתא דרבא בר אילאי טיובתא. באמת זה משיב ופורך לגמרי דברי רבא בר אילאי בצורה מוחלטת. והמסקנה היא שתנור שתחו אותו בשומן, הלחמים שאפו בו באותו זמן הם בשריים, הם באמת אסורים אפילו במלח, אבל אם אחר כך יבואו וילבנו את התנור על ידי שיסיקו אותו עוד פעם אחת, ואז כל הבליות שלו יצאו, הוא הופך להיות בחזרה פרווה, ויהיה מותר לאפות בו לחמים. אומרת הגמרא, יש לי עכשיו שאלה. אחרי שפתרת בעיה אחת, התעוררה בעיה חדשה. אמר לי רבינה לרבשי, וכי מאחר דעיתותיו רבא בר אילאי, עכשיו כשכבר פרחנו את דברי רבא בר אילאי, יש פה קושייה. עמי אמר רב, קדרות, דיברנו על תנור, עכשיו עוברים לסירים. קדרות בפסח יישברו. את הסירים שעשויים מחרס, שהשתמשו איתם כל השנה, כשמגיע פסח, היום אנחנו עושים מכירת חמץ, מוכרים את כל הבליות שיש בתוך הסיר לגוי. ואז כשעובר הפסח, הגוי נותן את זה בחזרה ליהודי, והחמץ שבפנים הוא לא חמץ שעבר עליו הפסח. אבל עד שהיו מוכרים את החמץ לגויים, אז היו לוקחים את כל הכלי חרס, כל הסירים מחרס, שהשתמשו בהם כל השנה עם חמץ, ושוברים אותם, כי אין דרך להוציא את הבליות החמץ מבפנים. אז זה מה שכתוב, קדרות בפסח יישברו. לכאורה נשאלת השאלה, מה שמסביר, היית להתקנת בעסק? הרי יש תקנה על הקדרות האלה על ידי שידליקו אש ויסיקו אותם. עכשיו התחדש לנו פה חידוש עצום. תמיד אנחנו ידענו שכלי חרס אין דרך להכשיר, אין דרך. עכשיו מגיעים עם חידוש. בא כאן הגמרא ומביאה משנה, שתנור שעשוי מחרס, ברגע שהסיקו אותו אחרי שהיה בו בשרי, הסיקו אותו, הדליקו אותו שוב, הוא התלבן, יצאו לו כל הבליות. אז למה בפסח אי אפשר להשתמש עם ההיצעה הזאת? תכשיר את הכלי חרס האלה. אמנם שמה שאנחנו דיברנו לגבי בליות זה היה בתנור, וכאן אנחנו מדברים על כלים, קדרות, כלים של חרס, סירים של חרס, אבל לכאורה מה ההבדל? תכשיר את הסירים האלה לכבוד החג, לכבוד חג הפסח, תוציא את הבליות החמץ שיש בו. עכשיו תוכל לבשל בו מאכלים קשרים לפסח. למה אתה צריך לשבור? למה לשבור? תכשיר. אומרת הגמרא, אמר לי, רב מוקלה להי בשל מתכת. רב מעמיד את ההי. מי זה ההי? אומר רשי, מה שכתוב עד שיוסק התנור, מה שכתוב שאפשר לחם שאפו בתנור שהיה בשרי, אז אפשר להכשיר את התנור הבשרי הזה, לעשות אותו פר, ומדובר בתנור ממתכת. או תנור ממתכת, כולנו יודעים שאפשר להכשיר אותו כבול או כך פולטו. באותו דרך שהסיקו את התנור ונבלעו בהדפנות של התנור השומן הבשרי, כך אפשר גם כן להסיק את התנור שוב ולהוציא את הבליות האלה. אבל לחרס אי אפשר. לכן כתוב לגבי כלים בפסח, גדרות בפסח יישברו, כי מדובר שם חרס, חרס, אי אפשר להכשיר. תשובה טובה. אומרת הגמרא, וזה תירוץ אחד, בסדר, תשובה נוספת. והיא בית אימה, אם תרצה אתה יכול להגיד תשובה נוספת. באמת מדובר פה בתנור של חרס. וגם תנור של חרס אפשר להכשיר. חרס אפשר להכשיר, אבל זה תנור. למה רק תנור? מסבירה הגמרא. זה התנור, איך אתה מדליק את האש? איפה אתה מדליק את האש? מי שראה פעם את התנורים שאופים בהם מצות של יד, האש נמצאת בתוך התנור, בפנים. אז ההסק שלו הוא מבפנים. וזה, לעומת זאת, הסיר הזה שדיברנו עליו על חמץ, גם אם אתה רוצה להכשיר אותו, איפה תדליק את האש? תדליק אש למטה, בקיריים, ותשים את הסיר על האש. זאת אומרת שהאש יוקדת מבחוץ לסיר, והאוכל מתבשל בתוך הסיר. אז פולטו, הפליטה של הבליות שנמצאים בתוך הדפנות של הסיר, לא יוצאים בצורה מושלמת כמו שכשהאש נמצאת בפנים, בתוך התנור. ולכן תנור אפשר להכשיר מכיוון שהאש היא יוקדת בתוך התנור, והבליות יוצאים החוצה בצורה כזאת. לעומת זאת, כשאתה בא להכשיר סיר, אתה מדליק את האש מבחוץ כשאתה מדליק, מחמם איתו, אז לכן הבליות לא יוצאים בצורה כזאת. שואלת הגמרא, יש לי פתרון. גם בסיר אתה יכול להדליק את האש מבפנים, ונאביד הסקה מבפנים. מתרצת הגמרא, לא, אם ידליק את האש מבפנים, הוא מפחד, כי כשהאש תהיה חזקה מדי, זה יכול לפקוע, הסיר יכול להתפוצץ. חי סלה יהודה מתברי, הוא יחשוש להדליק אש כמו שצריך, כי הוא חושש שהכלי הזה יישבר, אבל תנור זה מיועד בשביל אש חזקה שתבער בפנים, אז אין לו בעיה להכשיר את זה בצורה כזו. זאת אומרת, אין בעיה להכשיר כלי חרס מצד טכני על ידי ליבון, רק זה חייב להיות שהליבון יהיה בתוכו ולא מבחוץ. לכן תנור שמדליקים את האש בפנים אפשר להכשיר מחרס, אבל כלי שמדליקים את האש מבחוץ אי אפשר להכשיר אם זה מחרס. מסיקה הגמרא מסקנה, אילכך, היי קוביה. מה זה קוביה? רש"י מסביר שזה רעפים חלולין כמין ספיטת קדרה. זה כמו מחבת כזאת. היה רעפים כאלה, הרעפים שלנו משתמשים איתם בבתים הישנים בשביל לעשות את הגג. אבל אז היו עושים את זה בצורה כזאת של, עם כלי קיבול כמו מחבת כזה, והיו שמים בפנים אוכל, ואם בחוץ היו מדליקים את האש מלמטה, כמו מחבת כזאת. פעמים שתחים אותו שמן ואופים בו לחם הקרוי תחיה. לפעמים היו עושים את הלחם הזה שדיברנו עליו בתחילת השיעור, שמורחים בשמן את התנור ואופים לחם, לפעמים היו מורחים בשומן את הסוג מחבת הזה, ואופים בזה כזה סוג לחם. אז אותו תחיה, אותו קוביה, אותו סוג הזה של מחבת, הסיקו מבחוץ הוא. הרי איפה מדליקים את האש? במחבת. מה, איפה ששמים את האוכל? לא, מלמטה, מאחורה. אז אם כן, כשאתה תרצה להכשיר אותו, אתה מבעיר אותו מלמטה. אז בהסיר אי אפשר להכשיר כזה סוג כלי חרס. אם זה עשוי מחרס, כמו שהקוביה עשוי מחרס, אי אפשר להכשיר אותו. שואלת הגמרא, רגע, יש דרך להכשיר כלי חרס? יש לי שאלה. אל הגדרות של מקדש, מה ישברו? אותם סירים שמבשלים איתם קורבנות בבית המקדש, אם זה מחרס, התורה אומרת צריכים לשבור את הכלי. למה? אל תכשיר אותו. אל תכשיר אותו בצורה שאתה תדליק את האש מלמטה או משהו כזה. תייצר אותו מחדש. איך עושים כלי חרס? בתוך כבשן האש מחזקים את היציקה של החרס? סיימת לבשל בתוך הכלי חרס קודשים? תחזיר אותו חזרה לכבשן. ואז הוא יכשיר אותו, הכשרה מושלמת. למה צריך לשבור את הכלי חרס? אתה תעשה ליבון גם בפנים וגם בחוץ, בתוך הכבשן. למה לשבור? מה ישברו? נעדרינו לכבשונות. מסביר רש"י, הועיל ואיתלו תקנת בליבון. יש להם תקנה על ידי שעשו להם ליבון, שיבעירו אש עליהם. טוב מאוד. אבל מסביר מה באמת ההבדל בין בית המקדש לשאר המקומות. אז זה מסביר יפה מאוד. האוקים נדת העמה משום בלוע הוא, ולא הבישול כפית קרא, דנם הגזרת הכתוב היא. הסיבה למה התורה אומרת שצריך לשבור כלי חרס שנבלע בדפנות שלהם מהקודשים, זה לא בגלל שהתורה ככה קבעה ואין להתווכח, חוק בלי טעם. לא, יש לזה טעם, או טעם, הטעם בלוע בדפנות, בגלל שנכנס בליות של הבשר. נו, אפשר להוציא את הבליות האלה, אומר רש"י. נו, במשכן כתוב באמת שצריך לשבור. מה שהתורה אומרת שצריך לשבור כלי חרס, מדובר במשכן. למה במשכן היו צריכים לשבור את הכלים? אין לך כבשונות שם. לפי שלא היו קבועים לו כבשונות להישרף כלי חרס. אבל במקדש, שהיה להם מספיק כבשונות לכאורה, נעדרינו לכבשונות שהיוצר צורפן בהם והתלבנו, תחזיר אותם לכבשן, שהיוצר שמייצר כלי חרס, שם הוא מייצר את הכלים האלה בתוך הכבשן, וככה אתה תעשה לו ליבון כמו שצריך. פלאי פלאים. מתרץ את הגמרא, מה לא ידעת? הלא שמעת? בירושלים יש כבשונות? אין בירושלים כבשונות. אמר רבי זעירא, לפי שאין עושים כבשונות בירושלים. למה לא עושים כבשונות בירושלים? הגמרא במסכת בבא קמא דף פ"ב מביאה, שזה אחד מהגזרות שגזרו בירושלים, חכמי ישראל, שלא יעשו כבשונות משום קוטרה, כך כתוב בגמרא בבבא קמא דף פ"ב, האשן, בגלל האשן, שלא יצא אשן מהכבשונות האלה וישחיר את החומה של ירושלים. ירושלים זה עיר מפוארת, מרהיבה, אל תעשה אותה שחורה עם האשן של הכבשונות. אז אין כבשונות, אי אפשר להכשיר את הכלים. אז מה כן עושים? אמר אביי, אז מה אתה עושה? שובר את הכלים. איפה הכלים האלה הולכים להישאר? תוך העזרה, ערמות, ערמות, ערמות של שברי כלי חרס. וכי עושים משפטות בעזרה? מה אתה מרוויח? אתה רוצה יופי של ירושלים, אז אתה מלכלך את העזרה? השתמיתי. גמרא במסכת יום הדף רפא לפני אלמה ממנו. מה הגמרא אומרת שם? עד איתני, שמה היה בקל נבו. היי, נבו, נבו. מי זה הנבו הזה של קל נבו? אומר הפסוק, קורס נבו, הוא פשוט קורס. זה עבודה זרה. ובקל נבו, זה היה המקום שהיה גר שם אותו עבודה זרה שקראו לו נבו. לכן קראו למקום הזה קל נבו. ושם היה גר, איך קראו לו? שמעיה. החכם שקראו לו שמעיה היה גר בעיר שנקראת קל נבו. והוא אמר ברייתא כזאת, שברי כלי חרס, אחד מהעשרה ניסים שהיו בבית המקדש, שכששברו כלי חרס, השברים של הכלי היו נבלעים במקומם. איפה זה נעלם? לפני רגע שברת פה כלי חרס, איפה השברים נעלמו? הם נבלעו באדמה במקומם. אחד מעשרה ניסים. אז מה אתה אומר, איך עושים השפטות בעזרה? אין השפטות. העזרה נקייה, השברי כלי חרס נבלעים במקומם. טוב, אלא, שואלת הגמרא, עד אמר רב נחמן אמר רבא ברבוע, תנור של מקדש של מתכת היה. למה? למה התנור הראשי בבית המקדש שצריך להיות עשוי ממתכת? למה אתה לא עושה אותו כמו כל התנורים שהיו רגילים לעשות באותו זמן מחרס? הגמרא מבינה שזה כנראה בגלל שרצו כל פעם להכשיר את התנור. הרי מה היה? הכהנים היו מקבלים המון בשר של קורבן חטאת לאכול בעזרה. איפה היו אופים את הבשר, צולים את הבשר? בתנור הראשי שהיה בעזרה. החטאת, כמה זמן אוכלים אותה? יום אחד, יום ולילה. מה קורה עם הבשר, אתה מכניס אותו לתנור היום, ונכנס הרי בתפנות של התנור בליות מהקורבן חטאת. אתה צריך לדאוג להוציא את הבליות כשנגמר הזמן שאפשר לאכול את הקורבן. איך תוציא את הבליות? אז אם לתנור ממתכת, אתה מכשיר אותו, ואז כל הבליות יוצאים. אבל אם לתנור מחרס, אתה לא יכול להוציא את הבליות. ככה הגמרא הבינה שזו הסיבה שעשו תנור ממתכת. אומרת הגמרא, נאבי דחרס, דעסקו מבפנימו. אחרי שקיבלנו את החידוש הפורץ דרך הזה, שאפשר להכשיר כלי חרס, אם מבעירים את האש מבפנים בתוך התנור, למה אי אפשר להכשיר את הכלי חרס, את התנור של חרס? תעשה תנור של חרס בבית מקדש ותכשיר אותו כל יום ויום כדי להוציא את הבליות של הקורבן חטאת. עונה הגמרא, מה חשבת שזו הסיבה שהתנור בתוך בית מקדש היה ממתכת, זה בשביל שיכולו להוציא את הבליות? מה פתאום? אתה צודק באמת, בשביל להוציא את הבליות היה אפשר גם לעשות תנור מחרס. אבל התשובה שעשו את זה ממתכת זה סיבה אחרת. כיוון דאיקה שתי הלחם ולחם הפנים, דאפייתן בתנור וקדושתן בתנור. בחג השבועות היו מביאים שתי הלחם, שתי לחמים. ובכל שבת ושבת היו מביאים 12 לחמים שהיו נקראים לחם הפנים. הם היו קדושים. ואיך הם היו מתקדשים? בתנור. התנור היה כלי שרת. כשהיית הופיע אותם בתנור, אז הם היו מתקדשים. רגע, התנור הזה שהיה בעזרה הוא כלי שרת? אי אפשר לעשות אותו מחרס, מכיוון שהוא כלי שרת. אבל כלי שרת, וכלי שרת החרס, לא אבדינן. התנור הוא הפך להיות כלי שרת, כי הוא מקדש את שתי הלחם, הוא מקדש את לחם הפנים. אז אם כן, אי אפשר לעשות אותו מחרס. ואפילו לפי דעת רבי יהודה, רבי יוסי ברבי יהודה, שהוא סובר שאפשר לעשות את החליל שאיתו הלווים היו משוררים בבית המקדש, היה אפשר לעשות אותו מעץ, אבל מחרס לא. אפילו לפי רבי יוסי ברבי יהודה לא כאמר שאפשר לעשות כלי שרת מעץ, אבל הוא אמר אלא דעץ, אבל לחרס לא, לעשות כלי שרת מחרס אי אפשר לעשות. ולכן לא עשו את התנור מחרס. מספר את הגמרא, רבי יצחק בר יהודה, אחד מגדולי התלמידים שהיה רגיל להיות אצל רמי בר חמה, אבל רגיל כמיד רמי בר חמה, יום אחד ויפקד מקומו, הוא עזב את הישיבה. ביררו לאן הוא הלך, הוא הלך לישיבה אחרת, לישיבה של רב ששת. בסדר. יום אחד נפגשו הרב והתלמיד. שבקי ואזיל לרב ששת. יום אחד פגע בי, הוא פגש אותו. רמי בר חמה פגש את התלמיד שלו לשעבר רבי יצחק. מה קרה שעזבת אותי? למה עזבתני? הוא שאל אותו. אמר לי, הוא ככה שאל אותו את זה בצורה של פתגם, שהיו רגילים לומר, על קפטן נקטן, ריח האטיל על היד. מה הפירוש? רש"י מסביר, על קפטה זה סוג של מלך, דוקס. על קפטה נקטן, הדוקס אחז אותי, נתן לי יד, ואז מה קרה? ריח המלוכה נקלט לתוך ידי. קיבלתי סוג של ריח מלוכה בתוך היד. כשאדם חשוב, אתה בא ונותן לו יד, אז מכבדים אותך גם כן. כאילו ריח המלוכה נכנס בך גם. אומר רש"י, מתכוון לתת לו דברי מוסר, לרבי יצחק. מה קרה שאתה הלכת לרב ששת? למה? יש לזה שם טוב לישיבה שלו? אתה מחפש שם טוב? אתה מחפש כבוד כאילו? משל הוא על גסי הרוח שמשתדלים לעמוד במקום גדולים. תלך למקום שבאמת טוב לך. מה אתה מחפש? דווקא את השם. זה באמת דבר מאוד מאוד יסודי שהגמרא מלמדת אותנו. צריך באמת לחפש את הפנימיות ולא לחפש את החיצוניות. משום דעזלת לך לקמי דרב ששת, אבית לך כרב ששת. מה אתה חושב? בגלל שהלכת להיות ליד רב ששת, אז כבר יכבדו אותך בגלל שאתה נהיית מתלמידי רב ששת? מספרים שפעם אחד הגיע לרבי שלמה זלמן אוירבך. הוא אומר לו, הרב, שמעתי מאלה שמסתובבים אצלך בחצר, קטע אותו רבי שלמה זלמן אוירבך ואומר לו, אצלי בחצר אתה יודע מי מסתובב? מסתובבים חתולים. מסתובבים אצלי בחצר. המושג הזה, שבן אדם מסתובב אצל אדם חשוב, הוא הופך להיות חשוב, הגמרא לא כל כך מקבלת את זה. ואדם חשוב לפי הפנימיות שלו, לא לפי מי שהוא מסתובב לידו. אמר רבי יצחק לרמי בר חמה, כבוד הרב, אל תחשוד בי שעשיתי את המעשה הזה בשביל כבוד חלילה, בשביל גסות רוח גרוע מכך. אומר לו, לא. אמר לי, לאו, משום מה אחי. לא בגלל זה עזבתי אתכם, כבוד הרב. בגלל מה? אלא פשוט מאוד. יש הבדל בדרך הלימוד בין כבוד הרב לבין רב ששת. מה ההבדל? מר, כבוד הרב, רמי בר חמה, כי באינה מילתא, אני שואל את הרב שאלה, הרב עונה לי תשובה, אבל לפי מה הרב עונה לי תשובה? לפי הסברה. פשיט לי מסברה, אבל אני ממשיך ללמוד, בסוף אני מוצא ברייתא שסותרת את מה שהרב אמר. כמשכח נמתניתא, פרחלה. כשאני מוצא את הברייתא, זה דוחה לגמרי את התשובה של הרב, כי הרב לא יכול להתמודד מול ברייתא. הרי אנחנו, רבי יצחק, רמי בר חמה, מהדור של האמוראים. אנחנו לא יכולים לחלוק על התנאים. אז אם יש ברייתא של תנאים, אנחנו לא יכולים להתווכח מול הברייתא הזאת. אז לכן כל התירוץ של הרב נופל. לכן אני לא יכול להחזיק ככה. כנראה שהיה כמה פעמים שהוא קיבל תשובות, הוא מצא ברייתות שסותרות את התשובות האלה, ולכן הוא לא יכול, הוא לא רוצה ללמוד בצורה כזו. טוב. אבל מה? מה ההבדל? רב ששת? תמיד כשאני שואל אותו שאלה, אתה יודע איך הוא עונה לי? לא מסברה. רב ששת כי בעינה מילתא מיני, פשיט לי ממתניתא. רב ששת, היקף העצום שהיה לו בידע של משניות היה מפחיד כפשוטו. הגמרא מספרת בעירובין, רש"י מביא את זה, שמשניות סדורות בפיו של רב ששת. כמו שהגמרא בעירובין דף ס"ז עמוד א' מספרת, כמה פחד היה לרב חיסדא כשהוא היה נפגש עם רב ששת. היה מרחשן ספוותי ממתניתן לרב ששת. מרחשן ספוותי. מרתען ספוותי, זה הלשון שם. הוא פשוט היה נבהל, נשתומם, מרוב פחד. אגב, שם הגמרא מספרת עוד כמה שרב ששת נבהל מרב חיסדא, מהגאונות של רב חיסדא. אבל רב ששת בלט מאוד בזה שהוא היה בקי מאוד גדול בברייתות, במשניות. אני שואל אותו שאלה, הוא ישר עונה לי מברייתא, במקום שהוא לענות לי מסברה. ואז מה קורה? בסוף אני מוצא ברייתא שסותרת את התשובה שהוא אמר לי. לא קרה שום דבר, אז זו שאלה של ברייתא מול ברייתא, אז זה מחלוקת, תנאים. אז אני הולך לפי התנא שעניתי לך, יכול להגיד לי רב ששת. זה לא פורך את התשובה שהוא ענה לי. מה אני מרוויח? הוא ממשיך ואומר, דחינם אם אשכחנה מתניתא ופערך, גם אם אני בסוף אמצא ברייתא שהיא תפרוך את מה שענה לי רב ששת. מתניתא או מתניתא היא. אז היא יוצא שיש פה ברייתא מול ברייתא, אז זה לא דוחה את התשובה של רב ששת. לכן אני מעדיף ללכת אליו ללמוד בישיבה שלו. אמר לו רמי בר חמה, למה אתה חושב שאם אני עונה לך תשובה מסברה זה סתם המצאה? אני לא ממציא לך תשובות. גם כשאני עונה לך תשובה מסברה אני מסתמך על ברייתות. תבוא תשאל אותי עכשיו שאלה, אני אענה לך מסברה ואני אוכיח לך שזה משנה מפורשת או ברייתה מפורשת. אמר לי, באי מיני מילתא, תשאל אותי עכשיו שאלה שקשה לך, דאפשוט לך כי מתנית. אני אענה לך סברה, אומר רש"י, מסברה אפשוט לך, וכי תדוק במתנית תשכח קוותי. כשאתה תדייק בתוך המשנה או בברייתא, אתה תמצא שזה כמו שאני עניתי לך. בסדר, סגרנו עסקה. באמיני, בישל במקצת כלי, טעון מריקה או שטיפה או אין טעון? מה קורה אם בישלו בשר של קודשים בכלי ענק ולא השתמשו בכל הכלי אלא רק בחלק ממנו? האם צריך אחר כך להכשיר את כל הכלי או שמספיק שמכשירים את המקום איפה שבישלו בו את הבשר של הקודשים? אמר לי, אינו טעון, לא צריך להכשיר את כל הכלי אלא רק את אותו מקום איפה שבישלת. מה הראיה? מידי דהווה עזה, כמו שאנחנו רואים לגבי עזה של דם חטאת. רש"י כותב, דם חטאת שניתז על הבגד, דתנן במתניתין, שנה שלנו אומרת, אין טעון כיבוס אלא מקום הדם. שנה אומרת שאם ניתז דם על בגד, הרי אי אפשר עכשיו להוציא את הבגד מהעזרה, דם של קורבן חטאת שניתז על בגד בתוך העזרה, אי אפשר להוציא את הבגד מחוץ לעזרה, חייבים לחבס ולהוציא את הבליות של הדם, ורק אז אפשר להוציא את הבגד מהעזרה. מה צריך לחבס? את כל הבגד? לא, המשנה אומרת רק את המקום איפה שניתז הדם של החטאת. אז אותו דבר אני אומר לך גם לגבי לגבי בשר של חטאת שהתבשל בכלי, מספיק למרק את אותו מקום איפה שהתבשל. אז אתה רואה, אמרתי לך סברה וזה כתוב במשנה. אמר לה, אז הוא שאל אותו, והלא תנא אחי, איפה זה משנה הזאת? זה סברה של הרב. בהתחלה הוא אמר לו את זה בתור סבר, אמר לו איפה יש כתוב כזה ברייתא, אמרת שאתה תענה לי משהו וזה יהיה כתוב בברייתא, איפה הברייתא אומרת את זה? אמר לי, מסתברא כבגד, אני מביא לך את המשנה של בגד, ששם כתוב כשניתז דם חטאת על בגד בתוך העזרה, טעון כיבוס רק המקום איפה שהדם, ואז תבין שאותו דבר גם לגבי בשר. אמר לו, לא, מה בגד אינו טעון, זהו, שנייה, הוא משלים את התשובה ואומר, מה בגד אינו טעון כיבוס, אלא מקום אדם, אף כלי אינו טעון מריקה או שטיפה, אלא מקום בישול. זהו, עד לפה התשובה. אמר לי, לא, כבוד הרב, זה בדיוק הנקודה, לכן עזבתי אתכם, והלכתי לרב ששת. אמר לי, מי דמי? דם לא מפעפע. דם, כשהוא ניתז על בגד, באותו מקום כשהוא ניתז, שם נמצא אדם. אין סיכוי שאדם שניתז כאן, יעבור למקום אחר בבגד. אבל בישול, בישול זה אחרת לגמרי, הוא מפעפע, הוא מתפשט בכל הכלי. ברגע שהוא מתבשל, אז העסק שם רותח, בוער, מפעפע, אז הדופן של הכלי מעביר את הבליות ממקום למקום בתוך הכלי. אז נכון שבישלתי בחלק הזה של הכלי, אבל הכלי בעצמו, כשהוא רותח, הוא מעביר את הבליות ממקום למקום. ועוד, יש לי ברייתא שמקשה על התשובה שהרב אמר. תניה, חומר בהזעה ממריקה ושטיפה. הרי יש שתי דברים שהתורה אומרת שצריך לעשות בשביל להוציא מה שנבלע. יש את ההזעה שניתז דם חטאת על בגד שצריך לכבס את הבגד, ויש מריקה ושטיפה, כשבישלו בתוך כלי בשר קודשים צריך למרק ולשטוף את הכלי. יש חומרה שיש בהזעה ממריקה ושטיפה, וחומר במריקה ושטיפה מבהזעה. מה החומר שיש בהזעה ממריקה ושטיפה? שההזעה ישנה בחטאות החיצוניות ובחטאות הפנימיות. יכול להיות שניתז דם לא רק מחטאות חיצוניות שמזים על המזבח החיצון, אלא גם שניתז דם מהחטאות הפנימיות. כי הרי ברגע שקיבלו את הדם של החטאת, לא משנה אם זה חטאת חיצונה או חטאת פנימית, הדם הוא דם. אם הוא ניתז על בגד, הבגד הזה טעון כיבוס בתוך ההזרה. זה דבר אחד. וישנה לפני זריקה. זאת אומרת, לפני שזורקים את הדם על המזבח, אם ניתז דם על בגד, אז הבגד הזה טעון כיבוס. זה בהזעה. מה שאין כן במריקה ושטיפה. מריקה ושטיפה שייך רק בבשר שראוי לאכילה. הפסוק אומר, זה מדובר רק על הדבר הראוי באכילה, כי הפסוק שם אומר, כל זכר בכהנים יאכל אותה. ועל זה כתוב שאם הבשר יתבשל בכלי, יישבר, אם זה חרס, ומורק וישותף במים, אם זה כלי נחושת. מדובר פה בבשר שראוי לאכילה. חטאת חיצונית ראויה לאכילה לכהנים, זכרי כהונה. חטאת פנימית לא אוכלים שום דבר מהבשר שלו, הוא לא ראוי לאכילה. האימורים מקטירים על המזבח ואת הבשר שורפים. אז זה לא שייך, לא שייך שיהיה דין של מריקה ושטיפה בחטאת פנימית. וגם זה לא שייך לפני זריקה, רק אחרי זריקה, אפילו בחטאת חיצונית, רק אז הבשר יכול להיות שהוא יבלע בתוך סיר, כי הרי קודם כל זורקים את הדם ורק אחר כך מבשלים את הבשר. זה חומר שיש בהזעה ממריקה ושטיפה. וחומר במריקה ושטיפה מבהזעה. שהמריקה ושטיפה נוהגת בין בקודשי קודשים, בין בקודשים קלים. בסדר. מריקה ושטיפה, בין אם בישלת בכלי בשר של קודשי קודשים, חטאת אשם, בין אם בישלת בכלי קודשים קלים, שלמים, תודה, בכור. בכל מקרה אתה צריך לעשות מריקה ושטיפה. לעומת זאת בהזעה זה שייך רק בקודשי קודשים. לפי דעת רבי שמעון. טוב, עוד חומרה שיש במריקה ושטיפה. בישל במקצת הכלי, זה השאלה שדיברנו עליה, אומר רבי יצחק לרמי בר חמה. בישל מקצת הכלי, מה הוא צריך עכשיו להוציא את הבליות? איפה הוא צריך לעשות מריקה ושטיפה? טעון מריקה ושטיפה כל הכלי. מה שאין כן בהזעה, שמספיק לחבס רק את המקום איפה שטפטף אדם. מה תגיד? יש לך ראיה מהזעה למריקה ושטיפה? כמו שבהזעה את מספיק לחבס רק את המקום שניתז אדם, ככה במריקה ושטיפה מספיק למרק ולשטוף רק את המקום איפה שבישלו בו? הרי כאן הברייתא אומרת שזה חומר במריקה ושטיפה, שצריך באמת למרק ולשטוף את כל הכלי. מה ענה על זה? רמי בר חמה אמר לי, אי טניה, טניה. אם ככה הברייתא אומרת, אז ככה באמת הברייתא אומרת. זה הגדולה. יש פה ויכוח. טבע הדברים כל אחד מנסה לחזק את הדעה שלו. אבל כאן זה ויכוח שהוא לשם שמיים. אומר לו, רמי בר חמה, אתה צודק? באמת יש פה ברייתא שסותרת את מה שאני אמרתי, ואני מקבל את דבריך. באמת דבריך הם דברי אמת. שואלת הגמרא וטעם המאי. מה באמת הסיבה שכש בישלו חלק מהכלי, צריך למרק ולשטוף את כל הכלי. אמר קרא, ואם בכלי נחושת בושה עלה, לא משנה, מקצת כלי, כל הכלי, הוא מורק ושותף במים. ואפילו מקצת כלי. כשרצית להגיד על דם, שאם ניתז במקום מסוים בבגד, אז צריך לחבש רק את אותו מקום בבגד, הבאת לימוד מיוחד לזה. אבל אם אין לנו לימוד מיוחד להגיד שבמקום מסוים, אם בישלו בו רק את אותו מקום צריך למרק ולשטוף, סימן שצריך למרוק ולשטוף את כל הכלי. למדנו במשנה, אחד קודשי קודשים ואחד קודשים קלים טעונים מריקה ושטיפה. רבי שמעון סובר שרק קודשי קודשים טעונים מריקה ושטיפה. הביאה הגמרא מקור לדברים שהבאנו. תנו רבנן, חטאת לגבי מריקה ושטיפה. אין לי אלא חטאת. אולי נאמר שבאמת רק אם בישלו בשר של קורבן חטאת, הכלי טעון מריקה ושטיפה. שאר קודשים מניין, כל הקודשים מניין, תלמוד לומר, קודש קודשים היא. אשם הוא גם קודש קודשים? אז הוא גם טעון מריקה ושטיפה אם בישלו בכלי קורבן אשם. יכול שאני מרבה את התרומה. אולי נאמר שגם אם בישלו תרומה בתוך הכלי, אז אחר כך הכלי טעון מריקה ושטיפה. תלמוד לומר, עוד הפסוק אומר, כל זכר בכהנים יאכל אותה, קודש קודשים היא. הפסוק הזה למעשה נאמר, מיד אחרי הפסוק שכותב לגבי הוא מורק ושותף במים. לומדים אותה ולא תרומה. קודשים, אם בישלו בתוך כלי, הכלי טעון מריקה, אבל תרומה לא, כי אותה זה מיעוט. דברי רבי יהודה, כשרבי יהודה למעשה גם לא מחלק בין קודשי קודשים לקודשים קלים, כל הקורבנות כולם, אם ישלו אותם בתוך כלי, אותו כלי טעון מריקה ושטיפה. רבי שמעון אומר, רק קודשי קודשים טעונים מריקה ושטיפה. קודשים קלים אינן טעונים מריקה ושטיפה. דיינו, אם בישלו בתוך סיר נחושת, בשר של חטאת, בשר של אשם, אז הכלי נחושת טעון מריקה ושטיפה. אבל אם בישלו בפנים קורבן שלמים, קורבן פסח, לא בישלו, צלו, אז במקרה כזה, הכלי לא טעון מריקה או שטיפה. שואלת הגמרא, מה המקור לזה? דכתיב, קודש קודשים היא, רק קודשי קודשים הן, קודשים קלים, לא. בסדר? יש מקור טוב לרבי שמעון, אז למה רבי יהודה אמר גם קודשים קלים? מה הייתה עמד רבי יהודה? אולי באמת רק קודשי קודשים. תרצת הגמרא, מדי הצטריך אותה למיעוטי תרומה, מכלל לקודשים קלים טעונין מריקה ושטיפה. כשהבאתי את הלימוד שלי, אומר רבי יהודה, שמתם לב מה אמרתי? אמרתי שהמילה אותה ממעטת תרומה, שאם בישלו תרומה בתוך כלי נחושת, הכלי לא צריך מריקה ושטיפה. רגע, אם קודשים קלים, שזה יותר חמור מתרומה, לא טעונים מריקה או שטיפה, כל שכן תרומה שלא טעונה מריקה או שטיפה. אז למה באמת כתוב על תרומה שהיא לא טעונה מריקה או שטיפה? כי קודשים קלים כן צריכים מריקה או שטיפה. אומרת הגמרא, ומה רבי שמעון יענה על הטענה הזאת? רבי שמעון אמר לך, אותה כדי כאמרינן, אני מהמילה אותה בכלל לא ממעט תרומה. אני ממעט מזה משהו אחר לגמרי, רש"י מביא פה, אותה כשרה ולא פסולה, כבר למדנו את זה לפני איזה 3 דפים בדף צדיק ג', שאם חטאת שהייתה לשעת הכושר ונפסלה, גם עליה אנחנו אומרים שיש בה את הדין של מריקה ושטיפה, ניתז דם, צריך לקיבוס וכולי. אז אם כן יוצא שלפי דעת רבי שמעון באמת המילה אותה לא ממעטת תרומה, אז יכול להיות שבאמת קודשים קלים, גם הם ממעטים אותם שאי אפשר, שלא צריך מריקה ושטיפה לכלי שבישלו בו קודשים קלים. וכל שכן תרומה שלא צריך מריקה ושטיפה כלי שבישלו בו תרומה. שואלת הגמרא, ותרומה לא באה, היא אמריקה ושטיפה? באמת? זה כולם מודים שתרומה, אם בישלו בתוך כלי נחושת, לא צריך לעשות לכלי הזה אחרי זה מריקה ושטיפה? והתניה, יש לי פה ברייתא שאומרת אחרת. הברייתא אומרת, לגבי בשר וחלב דבר ראשון, קדירה, סיר, שבישל בה בשר, הכלי הפך להיות בשרי, כן? לא יבשל בחלב, אי אפשר לבשל בו עכשיו דברים חלבים. ואם בישל, הלך לקח סיר בשרי, הכין בו דייסה חלבית. מה עושים עכשיו עם האוכל? אז בנותן טעם, בודקים האם הבשרי נותן טעם בחלבי, וזה נאסר בנותן טעם, או שזה נהיה מותר, אם אין פה נותן טעם. אם זה לא מוסיף שום טעם בתבשיל, אז זה לא אוסר את התבשיל. אותו דבר תרומה, אם בישלו בתוך סיר תרומה, לא יבשל בחולין. למה? כי התרומה תיתן אחר כך טעם בחולין, והיא תהפוך אותו גם לתרומה. תערובת של תרומה. ואם בישל, כבר עבר ובישל בתוך סיר שבישלו בו קודם תרומה, עכשיו בישלו בו חולין, בנותן טעם, גם הוא אוסר בנותן טעם. אם יש פה עכשיו טעם של התרומה בתוך התבשיל, אז התבשיל הזה יש לו דין של תרומה. נו, אז מה רואים מפה? שאם אתה רוצה לבשל חולין לכתחיל, אתה צריך קודם כל לעשות מריקה ושטיפה לכלי. אז אתה רואה שגם בתרומה צריך מריקה ושטיפה. עונה הגמרא, לא מריקה ושטיפה. מה שצריך לעשות בשביל שהכלי יהיה מוכשר, זה מספיק הגעלה. אמר הבעיה, לא צריך אלא לדאמר מר, בישל במקצת כלי טעון מריקה ושטיפה כל הכלי. במריקה או שטיפה יש הלכה מיוחדת, שאני עושה מריקה או שטיפה לא רק בשביל להוציא את הבליות. אני עושה מריקה או שטיפה גם בגלל שיש מצווה לעשות מריקה או שטיפה, שאפילו אם היה פה בישול במקצת הכלי, צריך לעשות מריקה ושטיפה בכל הכלי. וזה לא נאמר בתרומה. בתרומה מספיק שאתה מוציא את הבליות. זה דבר אחד. עוד דבר, תרומה לא צריך אלא מקום בישול בלבד בשביל להוציא את הבליות. זה תירוץ אחד. רבא אמר, לא צריכה אלא לדאמר מר, שבמריקה או שטיפה, לגבי קורבנות, נאמר שצריך לעשות את זה דווקא במים. זאת אומרת, זה לא עניין להוציא את הבליות רק, אלא צריך להוציא את הבליות על ידי מים. במים ולא ביין. מה הבעיה? תבשל יין, זה גם יוציא את כל הבליות מבפנים. לא, התורה אומרת שצריך להוציא את הבליות דווקא על ידי מים. במים ולא במזוג. אסור לעשות גם כן מזיגה של מים בתוך יין, ואז להוציא את הבליות. גם ככה לא, רק במים נקיים לגמרי. אבל זה נאמר דווקא לגבי דין של מריקה או שטיפה שנאמר על קודשים. אבל בתרומה? אפילו ביין, אפילו במזוג, אתה יכול להוציא את הבליות. העיקר שלא יהיה בליות של תרומה בתוך הכלי. לא צריך לעשות דווקא במים. רבא בר אולא אומר תירוץ שלישי, לא צריכה אלא לדאמר מר. מריקה ושטיפה, חוץ ממה שעושים בחמין, על ידי הגעלה שמכשירים אותו על ידי מים רותחים להוציא את הבליות, צריך גם כן לעשות בצונן. אפילו בחמין לבד, זה גם מספיק. מספיק, אתה צריך להוציא את הבליות של התרומה, אף אחד לא אמר שלא. אבל מספיק שאתה תעשה את זה על ידי רותחים, מה אתה צריך אחרי זה לעשות מריקה ושטיפה גם בצונן? לא צריך, מספיק, מריקה ושטיפה בחמין. מספיק הכשרה בחמין. שואלת הגמרא, רגע, מה זה באמת מריקה ושטיפה? מריקה ושטיפה, מריקה ושטיפה, מה זה? אומרת הגמרא, יש בזה שתי דעות. דעה אחת אומרת שגם מריקה וגם שטיפה עושים בצונן, במים קרים. מריקה זה שטיפה מבפנים, ושטיפה זה שטיפה מבחוץ. יש דעה שנייה שסוברת שמריקה זה במים רותחים ושטיפה זה במים קרים. אומרת הגמרא, הניחא, זה באמת יהיה טוב, מה שאתה אומר, שהתרומה מספיק שעושים במים רותחים ולא צריך מים צוננים, זה לפי הדעה שסוברת, למען דאמר מריקה ושטיפה, שתיהם עושים בצונן. אז אתה אומר, עשו לו הכשרה לכלי שבישלו בתרומה, ולא עושים לו לא מריקה ולא שטיפה. כי זה עושים דווקא בקודשים. אלא למען דאמר מריקה בחמין ושטיפה של אחר כך זה בצונן? נו, מה יקלה מימר? אז אם כן, גם פה אתה עושה מריקה, אתה צריך בשביל להוציא את הבליות של התרומה מהכלי, להכניס אותו ולהגעיל אותו בתוך מים רותחים, אז אתה עושה פה מריקה. אומרת הגמרא, נכון, מריקה אני אעשה, אבל שטיפה אני לא אעשה. שטיפה יותר את השטיפה הנוספת שעושים אחרי מריקה, זה עושים רק בקודשי קודשים ולא בתרומה, אבל זה כתוב שדווקא קודשים עושים מריקה ושטיפה ולא תרומה. מריקה באמת עושים גם בתרומה, שטיפה לא עושים בתרומה, את השטיפה במים קרים. עד כאן השיעור על דף צדיק וב.